מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כאן בכל חי. בוקר טוב, יאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לך, איתי, בוקר טוב למאזינים. מה שלומך? איזה יום חורפי?
ברוך השם, איך אתה?
קשה לצאת מהשמיכה בבוקר בימים כאלה, אבל אין ברירה, אין ברירה.
אין ברירה.
אנחנו כבר פה באולפן החמים, תוכנית עמוסה לפנינו ומעניינת.
מלחמת חרבות ברזל, אתה רוצה לנחש איזה יום? כמה ימים עברו מאז?
100 פלוס.
כן, 111.
וואי, וואי, וואי. 111 יום.
1-1-1.
אומרים על זה בלי עין הרע או עם עין הרע? מה אומרים?
לא, אנחנו רוצים לסיים, אבל לא לסיים את זה בצורה של התקפלות. לסיים את זה בצורה של השגת היעדים.
לגמרי.
אז לסיים את זה היום נראה לי זה לא חכם.
יהיה אסון אם נסיים היום.
נכון, גם במחיר של חזרת החטופים, כן, כי אז המטרות לא הושגו, ואז יכולים להיות חטופים נוספים.
ואז שבוע הבא זה יקרה שוב, מה?
כי זה שווה.
לגמרי, תראה איזה תוצאה.
כן.
אבל מעניין, בכל החטופים שמדברים עליהם, אתה יודע, לא כולם חיים. 130 חטופים, לא כולם חיים. אז חבל שהמדינה לא מפרסמת כמה חיים וכמה לא, כי גם הציבור, אני אגיד, המדינה יודעת.
המדינה יכולה להעריך, היא לא יודעת.
אז שתגיד את הערכה, כי זה גם משנה, אתה יודע. יש הבדל אם יש שבוע אחד או מאה, נכון?
ברור.
לכל מסע ומתן. יפה. חבל שלא אומרים מה המספר, שכולם ידעו. שיהיה יותר קל, אתה יודע, שיקולים לפה או לפה. לא יודע, נראה
אבל
לי.
אבל מי, כדי שהציבור ישקול בעניין?
הציבור הרי מאוד לוחץ. והם מארגנים הפגנות, ראית? היום יש מעל שהמשטר רוצה לפרק אותו, שהמשפחות החטופים מול משרד ראש הממשלה. אני מה זה מתנגד חריף לזה? כשהם באים לכנסת ומבזים חברי כנסת, אם רק איש שר, חבר כנסת, מעז להביע עמדה שהיא בעד המשך הלחימה ולהחזיר את החטופים רק במועד הנכון, תקשיב, עושים ממנו אויב העם.
נכון.
ובכל האולפנים ובכל הכל, מה קרה? למה? אסור לחשוב אחרת? אסור לחשוב שאם כרגע נעצור את הלחימה ונביא את כלל החטופים, זה יהיה לרעתנו?
מסכים איתך, אני חושב שיש כאן בעיה קשה, אבל אם נתניהו היה רוצה לפרסם כמה חיים וכמה לא, אני חושב שהמפתח הזה של שלוש...
איזה שלוש? זה כבר בזמן, לא שלוש.
לא, בעסקה האחרונה אנחנו עדיין לא שלוש.
עכשיו בעסקה שמתגבשת?
כן, בעסקה שכן, שנמצאת
על השולחן. נראה לי שמדובר על מספרים אחרים לגמרי. הרבה יותר, המחיר שאנחנו צריכים לשלם הרבה יותר גבוה.
אני לא חושב, אני מדבר על החטופים החיים, יש שם גם חלוקה, כמו שאמרנו,
נשים,
של נשים, ילדים, פצועים וכו' וכו', ולכן אני לא כזה בטוח.
טוב, עוד נגיע לזה, אני רוצה לשאול לך עוד משהו.
אני אומר שבכל שלב נתניהו יכול לבוא ולעשות מה שאתה אומר, להגיד יש לנו כך וכך, על פי המידע שבידינו, ולשנות את חלק מהתמונה.
בתכלס נראה לי לא תהיה להם ברירה, בסוף יצטרכו להביא אישור לכזאת עסקה לאישור.
תלוי איזה עסקה, לא יכולים להביא עסקה.
טוב, עוד נושא, אני חייב לשאול אותך, נו,
קדימה. נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו, קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופר, ואנחנו, אני איתי גדסי, יאנקל'ה פרידמן, כאן איתי באולפן.
התחלנו. תגיד, מה אתה אומר על הפרסה של הרמטכ"ל, ועדת חקירה, ועדת בדיקה?
חשוב מאוד, חשוב מאוד, דברים שהם לא מבצעים. תסביר למאזינים על מה מדובר קודם כל, שהחליט להקפיא את ועדות הבדיקה של...
שהוא יזם לעצמו כדי לחסות, כדי לעשות כסת"ח, מה אתה חושב?
לא יודע למה.
יזם כדי שלא יהיה ועדת חקירה אחר כך.
כן, כל אירוע כזה ודאי חייב.
יצאו עליו, יצאו
אני
עליו.
אני חושב שזה הגיע בכלל ממקום אחר, כן? בגלל מבקר המדינה ששלח מכתב שהוא הולך לבדוק את צהל, אז צהל שלח למבקר המדינה תגובה שהוא לא מוכן שכרגע יבדקו את צהל באמצע מלחמה. ואז אמרו לו, אבל איך אתה
בודק? אז הנה, אז גם אני לא בודק.
בדיוק.
אתה כל אז... אז לקחת... אבל... בדיוק, אז רציתי להגיד.
אבל אני שמח,
אבל הוא צבוע, אבל הוא צבוע.
אני אגיד לך למה אני שמח. אני שמח כי בסוף הדברים, התחקירים המבצעיים כן נשארים. אתה יודע, כמו תקרית אז שהיה עם הפיצוץ
גם תחקירים מבצעי על שבת שעברה צריך.
לא, אבל לא התחקירים עכשיו של מי השם ומה השם. אתה יודע, דברים של הפקת לקחים מיידית. קרה משהו, הכניסו טנק לא ממוגן.
זה עושים גם ככה
כל הזמן. אז זה מה שצריך. כרגע צריך להילחם.
זה ותו לא.
ותו לא. כרגע לא מעניין.
אז ראית לך באותו נשימה הרמטכ"ל פונה שהמבקר לא יחס וחלילה שלא יבדוק, כי זה יפריע למפקדים.
ברור.
אז מה הוא חשב עד אתמול? עד היום, עד אתמול, מה הוא חשב?
הוא חשב שצהל יכול להפריע.
כן, הבנתי.
טוב, יש לנו גם את התחקיר.
שמע, שבוע קשה, אני חייב להגיד לך.
עוד רגע, אני רק אומר למאזינים שנעלה פה את קובי פינקלר כמידי לצערנו, מאז המלחמה אנחנו...
תשמע, זה שבצלאל ודוד מפטפטים עם קובי פינקלר כל בוקר, זה מצוין, אבל מה איתנו?
אז גם לנו מגיע.
בטח.
וננסה להבין האם כן יש תחקיר, דיברנו פה תחקירים שדיברנו עליהם, על אסון החללים השבוע, אסון המגה אסון שקרה השבוע.
לא יומן. לא יומן איך אנחנו בעצם, בכל משמיים הכל מאיתו התברך, אבל איך אומרים בלשון העם זה, הורדנו להם להנחתה. פשוט הבאת להם את זה, הבאת להם את החומר נפץ, הבאת להם את הכל.
נכון.
הם היו צריכים רק להציט אותו.
ואיך לא חושבים על זה לפני?
מסתבר שאנחנו הצטנו אותו. אפילו לא הם.
זה גם לא היה כזה ברור. אם זה מנונטט או מטיל של...
בכל מקרה, אבל זה מטיל ישראלי.
לא בטוח. יכול להיות שהיה שני נונטטים, שאחד פגע בבניין שבו היה חומר נפץ, ופיצט אותו.
הבנתי. טוב, אני זורק קובי בגרסה המקלה הזאת. האסון הוא אותו אסון.
לא, אני אגיד לך, קובי יסביר לנו באמת מה מדובר, אבל אותי מעניין בשאלה הפוליטית של העניין, וזה האם באמת נמנעים מתקיפה מהאוויר, או שכמו שדובר צהל הסביר אתמול, הכל שיקולים מבצעיים, כלומר, לא מקשו את הבניין הזה בגלל שלא רצו לתקוף אותו מהאוויר, כי חימושים עולים כסף ואין לנו
ועוד מה תיגמר. אז שמעתי, אתה בא לגלי שזה נכון, שמעתי את זה, אני אומר לך את האמת, שמעתי בכמה מקורות אפילו, שפשוט הפצצות מהאוויר עולות יותר כסף.
נכון.
אז מה אתה רצי? אז החיילים שלנו זה בשר תותחים?
אז אני אומר, צריך להבין את זה, יכול להיות שזה לא נכון, יכול להיות אבל זה לא נכון, שזה משהו נקודתי שהיו צריכים לפעמים.
איך זה הולך בגמרא אם יש קול ועוד קול ועוד קול ועוד קול? יש איזה משהו על זה שכנראה שזה נכון.
כן. שזה יבואו המומחים, יגידו אם הם מאשרים או מכחישים.
השם ישמור, אבל אם זה נכון, כאלה שיקולים, מי שנתן, מי ששקל לפוצץ מפה ולא מעביר בגלל ענייני חיסכון בכסף,
זה לא כסף, זה לא רק כסף. צריך לשמור אולי תחמושת לצפון, אם מתפתח פתאום מלחמה. זה לא רק עניין של כסף.
אתה אומר במילים אחרות, שאני אומר, מספיק...
זה כבר ברור, לא? אנחנו כל שבוע זה נראה שאתה מופתע. זה כן, כן, יש כלכלת חימושים.
אז אני רוצה רק שלא יתפלאו, שכשארצות הברית מביאה לנו, אנחנו צריכים להגיד לה תודה, וכשהיא מבקשת... אבל אומרים לך אבל אחרי זה היא מבקשת משהו, אנחנו כולם קופצים.
כל השרים וראש הממשלה אומרים, זה ברור, מה השאלה? לא, הם מביאים לך את הכסף, את התחמושת, ו...
אז שאמרו שאנחנו המדינה 51 של ארצות הברית, צדקו?
אני לא יודע. יש לך אזרחות אמריקאית?
לא, אז בוא נעשה לפחות. אם כבר הוא קובע לנו, בוא אחרי התוכנית, ניסה לשגרירות, תגיד שלום, אני רוצה אזרחות.
טוב, מה אני אגיד לך? אני מקווה שזה לא יהיה שיקול. כלומר, עניין הכלכלי וגם
כלכלת החימושים הצבאיים. שמעתי על השיקול הזה וקראתי עליו אפילו, ואני באמת מעניין מאוד לבדוק את זה.
טוב. אגב, כן. בלחימה כזאת, עכשיו שינו הרי, עברו לדרגה 3, אבל אנחנו עדיין רואים את הקרבות בח'אן יונס, במקומות אסטרטגיים, מקומות הרבה יותר לכאורה קשים מהצפון, וברוך השם, חוץ מהאירוע הזה, האירוע מאוד מאוד קשה, של, שהתפוצצו בעצם אותם מטענים, צהל ברוך השם עובד, ואנחנו רואים שהוא פורץ למקומות חדשים, הוא מחתר את ח'אן יונס,
אני יכול להוסיף לך בנימה אישית שאתמול שיצאתי, אתה יודע שאני בשורה, ואתמול שיצאתי משם אחר הצהריים, זה היה ביחד, אני יצאתי כשיצא גם הבחור האחרון מכל האירוע הזה, הלוויה האחרונה יצא. ושמע, באיזשהו מקום, אחרי יומיים כאלה אינטנסיביים של כל מה שקרה ומה שרואים ומה שראינו, ואגב, אתה יודע שנכנסו כוחות מיוחדים כדי לעשות צריקות ולהביא את מה שעוד אפשר להביא לחיילים זיכרונם לברכה. אבל יצאתי מעודד, כי קודם כל יצאתי עם האחרון, עם הלוויה האחרונה שיצא משם, ולא יודע, בתקווה שלמדו לקח ושלא יהיה עוד פעם. כן, כן. אני תמיד מתמלא אופטימיות בחזרה, מאמין בהשם יתברך שזהו.
בעזרת השם, אתה יודע, אנחנו מתפללים, ובעזרת השם שהכל יהיה בסדר, שימשיכו את הלחימה בצורה הזאת ובצורה ש... בלי כלכלת חימושים.
או שיתקיים בנו, השם ילחם לכם.
זה הכי טוב. זה הכי טוב. אתה יודע מה? יש הקלטה של ראש שבט תפרח, הרב פרידמן, יעקב פרידמן.
לא אני.
לא אתה. יש לך סיכוי, יש לך סיכוי.
לא, קוראים לי יעקב פרידמן, אבל לא זכיתי להיות ראש ישיבה.
יצאו עליו בצורה כזאת חריפה, על דברים שהוא אמר, על לומדי תורה, שצריך לשבת ללמוד וכו'. אולי נשמע את זה עוד מעט, אני רוצה להשמיע לך.
נעלמה לי החדשה.
אל תדאג, עוד מעט להשמיע לך. ונראה מה יצא, ראיתי חברי כנסת, בליה, כל מיני אמור לשלול להם תקציבים, הישיבה,
על זה. מה?
אז איך הוא אמר שמי שמגן על היום על הזה.
זה הבני תורה והבורי ישיבות. אני מוכן לבוא לכנסת, להגיד להם שמה את זה בעל כל במה, מה קרה?
בסדר, אבל אמרנו יעקב פרידמן על הישיבה. כן. טוב, פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקר, בוקר טוב.
בוקר אור לשניכם.
בוקר אור, טוב, מה שלומך?
לא יודע אם, כן, קודם כל מה שלומך, נשמע איפה אתה
של הנימוס, לא, לא שבאמת זה מעניין.
לא, אולי הוא נמצא גם באיזה מקום מעניין. קובי תמיד, כל בוקר תדע לך אחרי הדף היומי, הוא נמצא באיזה הרפתקה חדשה.
לגמרי.
כן, קובי.
והיום יש לי עוד דבר אחד נוסף.
נו?
אם אתם רוצים פרנסה, ויש לכם גם מתעסקים בנושאים כלכליים,
נו?
פחות ירקלה, מי שאומר שניים מקרא ואחד תרגום של פרשת העומר, פרשת המן, שהשבת, זוכה לפרנסה לכל השנה, זה השנה הקדוש.
אין מישהו שלא רוצה, אז סיבכת את כל המאזינים, כי אין מישהו שלא רוצה כמה שקלים בכיס.
אז הנה, בבקשה, שניים מקרא, פרשת המן, רבותיי, הסגולה.
שניים מקרא ואחד תרגום, אבל.
שניים מקרא, ברור, כן.
קובי, מה הולך? מה נשמע? תספר לנו, תספר לנו.
קודם כל, האם האזנת לשאלה של ינקלה, הוא תוהה, ונשמח שתענה לו על השאלה. מה היה הסיפור באסון הגדול הזה שהיה השבוע עם ההתפוצצות של המוקשים? קודם כל, איך זה קרה, ולמה בכלל מקשו את זה ולא הפציצו את זה מהאוויר?
טוב, זה כבר דברים שדיברתי, אבל אני אענה לו בשמחה רבה, בגלל שאיש דעת הוא ואיש מתחיל. תשמעו, יש דברים שאי אפשר לעשות מהאוויר, קודם כל צהל פועל בשלוש שיטות, לא נגלה סודות יותר מדי, אבל שלוש שיטות כדי לפוצץ מבנים ומתקנים גם תת-קרקעים וגם מעל הקרקע. אחת זה להפציץ מן האוויר, שתיים, ואני אסביר כל דבר, בקיצור, שתיים זה בכלי הנדסה, כמו הדחפורי למיניהם, הדיני למיניהם והבגרי למיניהם, והדבר השלישי זה מיקוש. לא מדבר על המנהרות, שזה שיטות נוספות שחלקם לא נפרד גם כאן. במקרה הזה לא מדובר במנהרה ולא מדובר בפיר. אז צהל במקרה הזה מבין שכדי לפוצץ המבינים הללו, כדי שלא יוכלו להשתמש בהם, זה לא מספיק להוריד מן האוויר, כי אתה מוריד באוויר אתה מוריד את הבניין, ואז חלקים גדולים ממנו, רחבים ממנו, נשארים, ואפשר לשקם אותם, ייקח שבוע, שבועיים, תלוי בכמות הפועלים העזתים שיש במרחב הזה, או הקטרים שיגיעו פעם, מקווה שלא יגיעו. אבל במקרה הזה היו חייבים, וזה לא בעיה של כלכלת חימושים, וזה לא בעיה של אזור סביבתי. באמת למדתי את הנושא הזה לפני ולפנים, כולל מן השטח כמו שאמרתם.
כן.
שום כבר. במקרה הזה, כדי להשמיד לחלוטין את המבנים הללו, כי הם פשוט אימו, רוצים לעשות שם שטח סטרילי. במילה המאוד מקצועית היא פרימטר, רוצים להרחיק, וזה נמצא במרחק של 600 מטר מגבול ישראל רצועת עזה, מול כיסופים, כדי לשטח את הבניינים הללו, כדי שלא יוכלו להשתמש בהם לחלוטין, היו חייבים את המיקוש הזה.
ברור.
נכון, שהיו כמה דברים מסביב, לומדים אותם.
בקיצור, מדבריך אני למד שאנחנו גם חושבים על היום שאחרי כבר, מבחינת הפרימטר, וזה מצוין, זה מעודד אותנו. וטוב, אז לא נחפור בזה יותר מדי, כי יכול להיות שיש פה עניינים ש... טוב שלא יפורסמו כרגע.
לא, תשמע, מה שלמדו לקח משני הדברים.
אבל כשאתה מדבר על היום שאחרי, אתה מתכוון שסיימנו? סיימנו את
ה... לא, לא, לא סיימנו, אבל אני אומר שתוך כדי הלחימה בח'אן יונס וההתקדמות, אתה רואה שהם כבר מתחילים על איזושהי רצועת ביטחון לכיוון ישראל, שזה דבר מאוד...
עובדים כל הזמן. יש שם אוגדה שלמה, אוגדת עזה, שמסתכלת בדיוק על הדבר הזה. יש שם שתי אוגדות שלוחמות בשטח אחד בפנים, זה 98 שעובד במרחב ח'אן יונס, והבוקר הזה מצטרפת אליהם חטיבה נוספת, שכן אני רוצה להגיד אליה מילה עוד דקה אחת,
בקשה.
אבל במקביל גם יש אוגדה אחת שנוספת שנמצאת במרחב החלק הצפוני, דייקתי במילה הזאת במרחב, ופושטת. אז הנה לנו דוגמה אחת שאני אספר עליה כמיקרו, שתלמד על הכלל. חטיבה 646, לא מכיר אותה, אין לי נגיעה אישית. חטיבת מילואים התגייסה בשישי, בשביעי באוקטובר, בשבת שמחת תורה, והייתה בהתחלה בג'נין, אחר כך טולקרם, נור השמס, כל המחנות, ירדה לרצועת עזה. במשך חודשיים נלחמה שמה, גם התאמנה. ולפני שבועיים, אני אספר לכם עוד שתי נקודות חדשות שלא ידענו עליהן. לפני שבועיים הסיפור של אבא וסאלי, לא רק שהיה ירי שמה, ולא רק שהשמידו, אלא פעם אני יכול לספר, הבוקר הזה, שהחטיבה הזאת מקבלת מידע מודיעיני, על כך שישנו באזור אחר, עוד מתקן ועוד 30 רקטות שהיו מכוונות לתוך המתקן, בלי שום קשר, לא רק ביום שלפני, אלא גם ביום עצמו, הם פושטים על המתקן הזה, משמידים את אותם 30 רקטות שהיו מכוונות בדיוק למתקן הזה כבר כמה וכמה זמן לפני כן, משמידים אותו, ואז מגלים במרחב הזה גם טילי קרקע אוויר, כן, לראשונה אני אספר את זה גם כן, לא רק טילים ש... כנגד הכוחות שלנו, אותם RPG,
אלא אבל איזה טילים? טילים אוויר? מתקדמים או טילים טילים, אתה יודע?
טילים...
30 קילו, 900 קילו.
בוא נגיד שיכולים לסכן את מטוסנו, כלי הטייס, כתב"מים.
אני רוצה לעבור איתך כבר לנושא מלבנון, אז בוא נתקדם על זה.
רגע, בוא נראה כזה חי, זה נתון מאוד חשוב. אתמול קובי ראיתי מטוס קרב שטס מעל חאן יונס, תיעוד ערבי כזה, ואני רואה שהוא משחרר נורים כל פעם, אז אמרתי, מה, יכול להיות שמסכנים אותו שם? אולי זה ליופי, אז עכשיו אתה ככה מחשיד אותי בדברים שאתה אומר.
כן, התשובה לתשובתך כן, ואני אספר לך משהו נוסף מתחת לפני השטח כאן. במקרה הזה לא מתחת לפני השטח פיזית, אלא רעיונית. בדרך כלל כל התחמוש הזאת שמגלים אותה, ואתמול גילו מצבור של מאות קלצ'ניקובים, לא חידושים, אבל מה שעושים איתה פשוט משמידים אותה, אם גורסים אותה. במקרה הזה חיל האוויר ביקש, אל תשמידו, כי אנחנו רוצים ללמוד מה יש בידי החמאס, כי לא ידענו הכל. ולא כל מה שיודעים בלבנון, אנחנו יודעים גן, ולכן לקחו את כל הטילים הללו, לפחות את חלקם, לומדים עליהם עכשיו במעבדות חיל האוויר, במעבדות הלמד א' על החובה האלקטרונית, כדי להבין מה הרעיון שעומד מאחורי זה, כמה הם מסוגלים וכמה הם מסוכנים. אני מקווה שאני אתן לכם תשובה.
עוד מילה אחת לסיום אני חייב, האם עדיין נכנס נשק להערכת צהל מציר פילדלפי, מאזור מצרים?
שוב, בוא נשים את הדברים על השולחן. גם אני חשבתי ככה במשך שלושה חודשים, עד שאתה מגיע לשטח, 90% מסתבר, כאשר מגיע למחרטות, והיחידה הזאת היא גם פעלה במחרטות הללו, 90% מהתוצרת יוצרה ברצועת עזה. וזה מלמד מחומרים שאנחנו הכנסנו בנימה, שלא נתבלבל, מחומרים שמדינת, נחזור שוב על המשפט, מחומרים שמדינת ישראל הכניסה פנימה,
הכניסה או מכניסה גם גלם. עכשיו? מה זה הכניסה? אנחנו מכניסים כל יום למעלה מ-100 מסעיות, היום.
נכון, אבל יש מסעיות של קמח ומים.
נכון, אז אני שואל, האם יש גם חומרים שאנחנו מכניסים שהם דו שימושיים, סוכר וחומרי דישון?
אני מניח שאתה צודק בשאלה שלך, כי אתמול שאני מדבר עם אנשי המעברים, הם אומרים לי בצורה מפורשת, תשמע, אנחנו רואים שיש פה דברים נוספים.
הנה, בבקשה, נו, תגיד לי, קובי, זה נראה לך הגיוני, נו, באמת, לא. אנחנו באמצע מלחמה, נותנים להם את הנשק לזרוק עלינו, לזה, לא. מה...
אז קודם כל אני אגיד רק את התגובה של המינהל האזרחי או של המתפ"ש, שהם אומרים לא נכון, אבל כשאתה מדבר עם העובדים שם, שנמצאים בשטח, הם עובדים, אנחנו רואים שיש דברים חוץ מאשר קמח וסוכר. עובדתית, לא יודעת אם זה חומרי דשן, אבל דברים שיכולים, למשל חלקים לדחפורים, מה זה קשור לסיפור של ההומניטרי?
כן, ומי הולך לדשן היום, ומי הולך לעשות להשתמש בחומרים האלה? טוב, קובי פינקלר, רצית שאלה על הצפון?
רציתי, אבל הוא אומר לנו באוזניה שכבר אנחנו צריכים להזדרז.
קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון, אני מאוד מודה לך, תודה.
שיהיה שבת שלום, שבת
שלום ומבורך.
ונעבור מיד לחבר הכנסת צבי סוכות, חבר ועדת חוץ וביטחון, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
אני רוצה לפתוח איתך דווקא עם הדברים של קובי, שהרגע הוא אמר, הופתעתי לשמוע מקובי פינקלר, פרשננו המאורך, שהוא אתמול היה במעברים שם איפה שהפגינו בכניסה לרצועת עזה.
יותר מכמח.
יותר מכמח ושמן ומים. הוא אומר שיש שם דברים שיכולים להיות דו שימושיים, כלומר אנחנו יכולים להכניס להם עכשיו סיוע הומניטרי במרכאות.
חומר להכין פצצות נגדנו, בעברית.
נראה לך הגיוני, חבר הכנסת סוכות?
אני לא מכיר את זה, אנחנו נבדוק את זה.
אם תוכל רק לשפר את המיקום, נשמע אותך גם בצורה יותר טובה, זה יהיה טוב לנו, למאזינים.
אתה איתנו?
אני ממש בהחלט נבדוק את זה. אני גם משלח לזה בשם שאילתה לשר הביטחון וגם המזכירה הקרובה.
תגיד, רציתי לשאול אותך,
לא מקובל בכלל.
אוקיי, השבוע פה ראיתי סרטון של חיילים שלנו שאחד, באמת, סרטון מחמם את הלב, שהוא מראה עד איפה הם הגיעו, וממש רואים את גוש קטיף, והוא מראה איפה היה בית כנסת, איפה היה המועצה, איפה היה הבניינים שלהם, של כל מיני דברים, מראה הכל. שאלתי, האם אתה בעד שישארו שם? פשוט שיקבשו את זה וישארו שם.
קודם כל, בוודאי. אני חושב שתמונת הניצחון שצריכה להדד בכל העולם, זה תמונת הניצחון של הקשבות. מפני שאנחנו רואים עכשיו את המצב, אנחנו לוחמים בעזה, ברוך השם צה"ל עושה עבודה טובה, אבל זה לא מפריע לאף אחד מכל הלבים שלנו להתעסק איתנו. והמלחמות ישראל הגדולות בעבר הסתיימו באיזשהו ניצחון טריטוריאלי, משהו שלקחנו להם. מלחמת השחרור, מבצע קדש, אפילו מלחמת יום כיפור באיזשהו מובן, וכך מלחמת ששת הימים. ואנחנו חושבים ש... והדבר הזה תמיד שלח מסר לאזרחים שלנו. יצאתם, פתחתם במלחמה, ניסיתם להעיף אותנו, ניסיתם להרוג אותנו, מה שקרה בסוף שאת השטח שלכם הפסדתם. וגם פעם צריך לקרות, אין שום סיבה שלא.
לא רק זה, והם פתאום, והם גם, המטרה שלהם הייתה להעלות את כל השיח הזה של עזה והכל על ה, בעצם על השולחן, והנה זה עלה, והנה
אתה, כבר אתה חושב ביידן שזה אומר... יקרה? אתה חושב שזה יקרה באמת?
תראה, אני חושב שאחד ההישגים של חמאס במערכה הזו זה העובדה שבכלל, כמו שאמרתם, שהשיח על מדינה פלסטינית פתאום חזר לשולחן, אחרי שנים שזה לא היה על השולחן. ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי לקבור את השיח הזה. לא תקום מדינה פלסטינית מנהם לירדן, נקודה סוף פסוק. הדבר הזה לא יעבור את החברה הישראלית, בטח לא בעשורים הנראים לעין אחרי מה שעברנו. מדובר בחברה שיש שם רק אולי אחד או שתיים מכל 10 אנשים, זה אנשים שהם לא תומכים בחמאס, ולא בזוועות שהוא ביצע. זה טירוף. לחשוב שאם ייתנו להם מדינה, אין פה איזה משהו טוב שיכול לצמוח מזה.
אתם אבל מכינים איזושהי יוזמה ליום שאחרי? כאילו הצד הימני נקרא לזה, או המפלגה שלך, או אתה?
אנחנו את היוזמה שלנו אמרנו, אני חושב בכל במה, בכל הזדמנות, אנחנו חושב שצריך לעודד הגירה מעזה.
אבל זה לא קורה.
לעשות התיישבות לפחות בחלק. גם מה שהצד השני אומר.
הוא אומר, זה יקרה בכוח, מה אתה לא מבין?
אני אגיד לך, אני חושב שלצערי זה לא יקרה עכשיו, אנחנו זה יתפוצץ לנו בפנים עוד כמה שנים, ואז זה יקרה. אין ברירה. כל מי שיש לו, אני חושב יותר הגיון פשוט. יש שם בעזה 1,000 קילומטר של מנהרות, שרובם אנחנו לא טיפלנו. יש בעזה 10,000 אנשים שהם מפעילים של זרוע הצבאית של חמאס, שנמצאים במנהרות האלה, ואנחנו עוד לא הגענו אליהם. יש להם אמלך בכמויות.
ואנחנו יודעים אבל, אנחנו יודעים על מקומי המנהרות, או שזה הערכה כללית?
יש מס.
יש
אבל לא משנה, זה עניין של איך מטפלים בתת קרקע, זה אירוע מאוד מסובך ומאוד מורכב, שמדינת ישראל לא נערכה לה בצורה הכי טובה שיש. ובמציאות הזו, גם אם מחר, נניח
שמה שאמריקאים... יש לך עוד הסבר מניח דעת למה לא הפציצו באותו אסון, למה לא הפציצו את זה מהאוויר, כשממילא זה היה מיועד להריסה כל הבניינים האלה? או שנדייק, יכול להיות שזה בגלל שעולה יותר כסף להפציץ מהאוויר?
תראה, קודם כל, בוודאי יש אירוע של כלכלת חימושים, זה דבר שהוא מפורסם, זה מידע גלוי, זה לא איזה שום מידע חסוי.
איתה, אתה שומע, הוא מודה פה בפה מלא, שהסיבה היא כסף.
לא בטוח, יש כלכלת חימושים של הכסף, זה יכול להיות.
הרגע אמרת שפצצה שווה יותר מדם של חייל, זה מה שאמרת.
לא, זה לא כסף, זה עניין של מלאי. זה עניין של מלאי.
מה, אין לנו נשק, לא הבנתי. אין לנו נשק, אנחנו בוצע מלחמה.
אין מספיק פצצות בכל העולם כדי לשטח מספיק בוטים בעזה. כדי לשטח בית אתה צריך פצצה של, אני טועה, של 90, של 90, נקרא פצצה 90. פצצה מאוד יקרה. אין לנו מספיק כאלה. אין לנו במלאי.
לחיזבאללה יש 150 אלף טילים פה מכוונים אלינו כבר עומדים, ולנו אין מספיק טילים?
אולי ניקח מהם כמה.
אולי נווה. כן, אולי נשאיל אותם.
טוב. צריך להבין, מלאי חימושים בעולם הוא מוגבל.
ברור, בפרט שעכשיו יש כמה מלחמות פעילות, אוקראינה, רוסיה ואחרות.
זה לא עניין ש... בוא נגיד ככה, מחיית כסף אין פשוט עניין. משרד האוצר בא למשרד הביטחון, נתן צ'ק פתוח, תקנו מה שצריך. אבל דרך מחפשים, רוכשים בכל העולם, קונים.
אגב, אגב, ישראל הגדולה שאוהבת להתגאות בכל הצלחותיה, לא יכולה לייצר מפעל לפצצות?
מייצרים כל הזמן, אבל אתה מדבר על מקום שיש בו מאות אלפי מבנים. זה לא אירוע קל. בסוף לשטח, אתה יודע, הפגז רגיל או ציל רגיל, הוא לא משטח בניין, הוא עושה לו נזק, הוא רואה תמונות. הוא מוריד קומה, עושה חור בקיר, פוטץ בירה, הוא לא מוריד את כל הבניין, בניין של 4 קומות, לא מוריד אותו, אתה צריך פצצה מאוד רצינית, וראש
זה... זה אומר שאין לנו כסף לקנות אותנו, בקיצור, איך שלא תסתכל על זה, זה מה שצריך לייצר, אנחנו אומרים.
זה לא קשור לכסף. אין במלאי, זה לא קשור לכסף.
אני אותי מעניין גם האסטרטגיה הכללית, לא רק הלחימה בזה, נכון, ולכן מעניין אותי גם בנושא הזה של אל-ג'זירה, שראיתי שהגשת הצעת חוק, או בעצם אתה מקדם הצעת חוק ראשונה, כמדומני, וזה אחרי שבעצם דיברו כולם לסגור את אל-ג'זירה וכו' וכו', ובסוף זה לא קרה,
היה צו של שר הביטחון, של שר התקשורת, לסגור, צפצפו עליה.
דווקא אתרים אחרים סגרו, ראיתי שאתרים סורים או משהו כזה, לבנונים.
אל מידן של אתר של חיזבאללה.
של חיזבאללה.
סגרו אותו, אל ג'זירה, לצערי.
מה קרה שם?
אני לא יודע שזה, תראה, שאלתי כל כך הרבה פעמים, גם את שר הביטחון, גם את ראש הממשלה, ולא קיבלתי תשובות שהניחו את הדעת. למה לא משתמשים בסמכות
שלהם? בעבר פורסם שהסיבה היא ביטחונית, כי הם שייכים לקטר, אז אני זוכר שזה היה אמור להגיע לדיון בוועדה, והם עובדים עם המוסד, אז היה עסקת שבועים בפרק, ולכן אי אפשר לסגור אותם.
קודם כל שמעת כמו את כל העולם שם, לדעתו של ראש הממשלה על קטר, אבל זה לא משנה, אני אגיד לך למה, כי אנחנו, אם אנחנו נותנים לאויבים שלנו לפגוע בנו, בגלל שהם עוברים לנו במקום אחר, זה לא משנה, אני לפחות לא מוכן לקבל אותו. לא מוכן לקבל דבר כזה, אנחנו לא יכול להיות שמישהו בצד אחד פוגע בנו. צריך להבין, השורש של הטרור הוא הסתה. בסוף הסיבה שאנשים כל כך שונאים אותנו, זה בין היתר כי הם צופים באל-ג'זירה. זה הדלק אולי הכי מרכזי היום לטרור. כולם צופים בזה, בכל העולם הערבי, בטח בעזה, בטח ביהודה ושומרון. כולם צופים ברשת הזו, ויש לכם מלאה 24 שעות של סינת ישראל.
אבל אני אנסה להבין את האפקט, כי הרי בעצם אתה הולך להגביל את הצפייה בישראל, אתה לא יכול להגביל את הצפייה בעולם. אם אלא, מה אתה כזה מרוויח? הרי אם אתה חוסם את זה לישראלים, חוץ מערבי ישראל.
לא, אני חוסם את זה ביהודה ושומרון, אני חוסם את זה בעזה. אני יכול לחסום את זה.
אתה אומר, הכוונה לערביי, או עזה, או ערביי השטחים בישראל, לא הכוונה לאזרחים ישראלים, כי שם אין הרבה מטרה, כן, שאנחנו...
נכון, לא, קודם כל יש, גם לצערי, גם כתוך ערביי ישראל, זה יש פופולרי, אבל...
לא, אבל, כן, אוקיי.
הדבר המרכזי הוא אצל אויב, באמת, השור של הטרור, הסתה, צריך כל הזמן לזכור את הדבר הזה, ואדם לא נולד בתוך, אתה יודע, כל אדם נולד, לא נולד עם צ'יפ במוח שאומר לו, לטבוח ליהודים.
טוב, אני חייב להתקדם גם עם זה. אני חייב להתקדם גם עם זה. דרך אגב, אתה חושב שהצעת החוק הזאת בנושא אל-ג'זירה תקודם? כלומר, אתה תצליח במשימה או שכרגע זה נועד להפעיל לחץ?
תראה, בסוף יש 20 חברי כנסת שחתמו על הצעת החוק הזו מכמעט כל מפלגות הקואליציה וגם האופוזיציה. אני חושב שאנחנו, תראה, עכשיו יש תהליך, הצעת חוק זה לא יום אחד עד שהיא עולה להצבעה, יש עכשיו משהו כמו עוד חודש עד שהיא תוכל לעלות להצבעה, ואז אנחנו נעשה כבר כדי שהיא תעלה להצבעה, ובואו נגד להצביע נגד.
כן.
תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך על האיום מצפון. אנחנו רגועים שם, אנחנו בלחץ, אנחנו במלחמה או לא במלחמה? זה גם אני לא מבין. אומרים, אם תפרוץ שם מלחמה, תכלס, כמה מפונים יש בצפון? 100,000+ מפונים? לא נמצאים בבתים, אנחנו כל הזמן נופלים טילים, אנחנו באמצע מלחמה. אז קודם כל, שאלה ראשונה, למה אתם לא קוראים לזה מלחמה? דבר שני, לאן הולכים שם?
קודם כל, לגבי הטרימינולוגיה, אני חושב פחות חשוב. ברור שיש מלחמה עם חיזבאללה, שאנשים אומרים תפרוץ מלחמה, הכוונה למלחמה בהיקף ועצימות הרבה יותר גבוהים מאשר שיש עכשיו. ברור שכרגע...
טילים לבסיס חיל האוויר, טילים על צפת, למירון, לכל מקום, זה לא נקרא מלחמה.
על יעדים צבאיים? זה התקפה? זה התקפה.
אתה שואל אותי?
לא, קריית שמונה, לא רק על יעדים צבאיים.
אני חושב שאנחנו במלחמה. אני חושב שאנחנו במלחמה עם לבנון, זו הגדרה, זו דעתי. אתה שואל אותי למה אני חושב שאנשים אחרים קוראים לזה אחרת, אבל אני אמרתי לך, בעיניי אנחנו במלחמה, 100% במלחמה, ואגב, בעיניי זה גם בלתי נמנע שזה יתפתח הרבה מעבר למה שזה היום, אין ברירה.
אגב, מה תמונת הניצחון מבחינתך בזירה הזאת?
חיזבאללה מורתה, הכי טוב זה יכול...
לא, מורתה כבר אמרו לנו פעם קודמת, אבל יש גם קווים, כלומר, מעבר לליטני, יש דברים שהם דורשים ש...
לא, זה כביכול הייתה החלטה בסוף 2006. הוא היה שאף פעם לא נחפה, ואף פעם לא, אף אחד לא שאמר על זה שהיא תקוים.
נכון.
אין מצב שיש לנו על הגבול כוח שיכול להיים לנו על החיים כל רגע נתון. זה אירוע שאנחנו לא יכולים לקבל אותו בשום גבול. בצד השני, אתה צריך לזכור שיש לנו מגבלות גם לכוח שלנו, שאנחנו איזה מעצמת אלכוהול יכולה. ובתוך הדבר הזה אנחנו מתנהלים.
כן. טוב, רציתי לשאול אותך על הישיבה באביתר, אבל אני לא רוצה לפתוח עכשיו נושא חדש, אז...
כולם מוזמנים לבוא ולבקר, היה שם אתמול סדר טוב בשבת...
יפה,
יפה,
חבר הכנסת צבי סוכות, חבר ועדת חוץ וביטחון, הציונות הדתית, תודה רבה.
שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום, הפסקה ומיד שבים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו.
חזרנו, אתה יודע לאן?
כן.
לנושא שפתח, תראה, אנחנו ימי מלחמה, ולא חסר, לא חסר חדשות, ומה היה חשוב בערוץ 12 אתמול לפתוח את החדשות בנושא של טלי גוטליב? אין, היא רק אומרת משהו, היא מקפיצה להם, היא מקפיצה
את כולם. מה, תסביר על מה מדובר, בטובת המאזינים של
שבצטרפו. האם היא חשפה, האם ראש המוסד, ראש
השבק,
השבק,
שלח מכתב,
מכתב חריף,
שהוא
מאשים את טלי גוטליב, שהיא חושפת אנשי שבק, ושבקיצור, בוא נדבר איתה על הסיפור הזה. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
עוד לא.
לא, היא לא איתנו?
אז עוד רגע.
אז למה אתה באוזניה אומר לי שהיא איתנו?
אז בוא נסביר, בוא נסביר במה מדובר.
בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה שנייה.
כן.
לא יומן איך אותו...
חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת, ראש המוסד נפגש עם שקמה ברסלר, שהיא ממנהיגות המחאה נגד נתניהו והשמאל.
ומה עוד?
והיא חשפה שבעלה של ברסלר הוא איש שבק בכיר, ששוחח מספר ימים לפני המתקפה, על רצועת עזה לפני הטבח.
יפה, והכחשה הייתה...
עם יחיא סינואר, רב המרצחים.
ושהרתו את השיחה הזאת, ושהשב"כ יראה את השיחה הזאת.
השב"כ יראה את השיחה, וחקר, תשאל אותו, את אותו אדם, את...
אותו אדם שלכאורה היא אמרה שהוא בעלה של ברסלר הזאת.
זהו, עד פה הטענות.
ושאם היא מנהיגות המחאה, כולם יודעים, מאולי הקיצונית שבהם. זה גם כולם יודעים.
עכשיו, זה המצאה או שזה אמיתי?
תשמע, הכחשה הייתה רק... הכחשה הייתה חלקית, הכחשה לא הייתה על השיחה בין בעלה לבין סינואר.
אז לא הבנתי.
אז זה לא הייתה הכחשה אגב, אני לא יודע, אני קורא מה שאומרים לי. אם אתה מכחיש חצי ולא הכחשת את החצי השני, סימן שהחצי השני נכון, בעיניי לפחות. זה דבר אחד. דבר שני, תקשיב טוב, תראה לאן הם הגיעו, כל המדינה על זה, במקום, יש לה איזושהי, היא חברת כנסת,
נכון? במקום לברר את העניין עצמו.
תבדוק, ולמה אתה לא עונה לה גם ישירות? אתה עונה לה במכתבים לראש הממשלה ותקיפות, מה זה? אתה נבחר ציבור, אדון ראש השבק? שאגב, על הראש שלו ושל כל בכירי מערכת הביטחון, אנחנו שילמנו את המחיר הכי גבוה. אנשים אומרים בי, 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 בי.
אין ספק שראשי זרועות הביטחון.
הם שבועיים שלושה לפני תחילת המלחמה עוד הציעו לתת לחמאס 100 מיליון דולר, כדי כי הם מורתעים. עליהם שילמנו את המחיר הגבוה, עליהם אנחנו עכשיו נמצאים במלחמה. אז יש להם אומץ חוצפה, אתה יודע מה זה? בשיח חוצפה.
אז מה עושים? אני שואל לך שאלה, זה אמיתי הדבר הזה? מה יש לו לדבר איתו? לא, אני באמת שואל, אני עכשיו לא, בוא, בהנחה שזה אמיתי, מה הם דיברו? הלכו להציע לו עסקה? מה רצו לעשות איתו?
אני לא יודע, זה גם היה לפני.
אתה יודע מה, אולי הם ברר...
אני חושב, אני גם לא סומך עליהם, יש אנשים שאני כבר לא סומך עליהם.
לא, אבל יש פה שאלה מהותית, האם זה נועד כרגע להסיט אותנו מהמלחמה, לעשות פה איזה בלגן, או שזה אידאה אמיתית, זה שאלה מהותית. ועל הדבר הזה, ראשי זרועות הביטחון צריכים את התשובה.
ולא רק
הם לא יכולים לבוא ולהגיד רק...
יש הרגשה שזה אמיתי, בגלל שאחרת לא היה מגיע לכאלה כותרות, והראו לה נאלץ לכתוב מכתב, ותראה איך הם ססו וסמכו בערוץ 12, למה? כי היה מכתב נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, אתה יודע מה? רק בגלל שהם יצאו עליה בכזאת צורה, אני אוטומט בצד שאלה, עוד לפני שאני יודע אם היא צודקת או לא.
אז בוא נברר את זה קצת יותר, ונאמר בוקר טוב לחברת הכנסת, בעין הסערה, טלי גוטליב, בוקר טוב, שלום.
בוקר טוב ובוקר טוב לעם ישראל. מה שמדאיג, באמת מדאיג, תחשבו שכל מה שאנחנו עושים בימים האחרונים, אני לדוגמה וחבר הכנסת אלמוג כהן, אנחנו נוגעים בשאלות מאוד מאוד נוקבות שקשורות לגורמי הביון במדינת ישראל, ולגורמי הביון במדינת ישראל יש כוח אדיר, ויש להם כוח אדיר גם עליי, אבל למזלי הטוב יש לי חסינות. אבל מה שאתמול ראיתם זאת הצצה מפחידה לכוח של ראש השב"כ, שאתמול מתחת לקו הרדאר ולאף של כולנו, הוא משנה מינויים, והוא ממנה מחדש בין השאר את ראש אגף החקירות ואת ראש מחוז דרום, ואף אחד לא מציית מילה, בזמן מלחמה, את הגורמים האלה, את מי שהיה בתפקיד הזה, עובר לשביל.
רגע, נדבר על מינויים. קודם כל, השאלה שמעסיקה אותנו...
לא, רק רגע, אני משימה לכם רק לתמונה, שיהיה ברור למאזינים.
אוקיי.
ואני אומרת רק את הדבר הבא. הדבר היחיד שמעניין אותי, זה ביטחון מדינת ישראל, והמשכות הלחימה ועד כיבוש צפון רצועת עזה, שרק כיבוש צפון הרצועה יביא לנו תמונת ניצחון.
למה צפון הרצועה? למה רק צפון הרצועה?
מה עוד אתה רוצה? כל עזה?
אני הייתי אומרת גם דרום הרצועה, אבל אני רוצה להיות ריאלית בדרישה שלי.
אוקיי.
רק כדי להסביר לכם את הדבר הבא, האויב שמבין שפה אחת וזה אל ארד, ואם אנחנו לא נפגע באדמה שלו, גם אם נהרוג לו 15,000 מחבלי חמאס, זה לא תמונת ניצחון.
חד משמעית.
זה לא מזיז לו כך או כך, הם בני מוות. ולכן אתם רואים את החמאס שמסרב לעצור את ישראל לעסקאות חטופים, גם תמורת חודשיים של הפסקת, יש כל מיני הצעות הזויות שישראל הציעה לאויב המרצח, הארגון הקיקיוני טרור הזה, ועוד ישראל מציע את ההצעות האלה, וחמאס, מה שנקרא, דוחה אותם.
תגידי רגע, רגע, אנחנו רוצים להתקדם. השנייה, את חברת ועדת חוץ וביטחון. כן, אבל את חברת ועדת חוץ וביטחון. האם זה מקובל שככה את וראש השבק תהיו באימות?
קודם כל שיתכבד ראש השבק ויגיע לוועדת חוץ וביטחון, שהוא לא הגיע אליה מאז השביל אוקטובר, הוא לא הגיע לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
כי הוא מפחד? כי הוא מפחד?
אני לא נכנסת.
כי לא נעים לו, אני שואל אותך.
אני לא בוחנת כליות בלב, זה הקדוש ברוך
הוא. בדיוק, מה זה משנה? הוא צריך להגיע.
אני לא נכנסת, אני אומרת לך עובדתית את הדבר הבא. אני שתקתי עד שהבנתי שהמלצות הדרגים הם לסיום המלחמה בדרך זאת או אחרת. כל הנרטיבים שאני רואה אותם, הרעיונות של סיום מלחמה, מהדהדים ומקבלים מדהות בכל מיני דברים מאוד מאוד משונים, כמו המלצות השבק להכניס עובדים פלסטינים יהודה ושומרון, כמו כל מיני דברים שאני רואה בעוטף, שינוי שיטת לחימה בדרום הרצועה, בהתחלה הרי אמרו שהמצאתי את זה. הם רק שוכחים שאני את המידע שלי מקבלת מהחיילים והלוחמים בשטח. שבת האחרונה ישבתי בעוטף, 7 שעות מטוס לא עלה לאוויר. אז אני אומרת לכם, הכל מתכתב פה עם הכל. כשאני אמרתי לפני המלחמה שהייתה פגישה בין שיקמה ברסלר, שהיא הוגת המחאה בכוח קפלן לראש המוסד, נסמכתי על מקור מימן שהוא לא אתר אינטרנט. ומשרד ראש הממשלה, שזה המוסד, בסדר? הוציא הודעת הכחשה שזה פייק, ואני הבאתי את הפייק לקוראים שלי, אבל אמרתי שאני עדיין עומדת מאחורי הדברים. רק שאני עוד הייתי תמימה לחשוב, תמימה מדי, מה הייתה סיבת אותה פגישה. ואני לא יכולה לומר לכם שיש לי ידע מובהק למהות הפגישה, אבל עצם הפגישה הזו הייתה מאוד מאוד מקוממת בעיניי. ואני חשבתי ששירות הביטחון הכללי יהיה עסוק בלעצור את אהוד ברק, שאומר דברים אלומים של מלחמת אחים ואלימות,
שקורא להמרדה, שקורא לאלימות.
לאלימות פיזית. חשבתי שזה מה שהשירות הביטחון הכללי יעשה. לא, טלי גוטליב, אני פוגעת בביטחון. מה שמדהים, שבמכתב ששיגר השבק ליאור הכנסת, הוא בעצמו חושף שם מידע על איש שבק. אני לא עשיתי את זה.
מה הוא חושף? מה הוא חושף? למה? מה הוא חושף?
חושף, הוא מאשר דברים, אני גם את זה לא אומר, הוא מאשר פרטים, דברים בפרטים.
שבעלה הוא עובד בשבק, זה מה שהוא מאשר?
אני לא, זה גם לא עונה, אני לא יודעת להגיד לך את זה, אבל כתוב, המכתב מפורסם. הוא הוציא את המכתב לתקשורת, שאני פוגע.
כן, הכותרת שלו זה פוגע, באיש שבק, זה ודאי. אבל אני חייב רגע להבין.
הוא גם לא מכחיש את השיחה, אבל שאת חשפת, הוא לא מכחיש את עצם השיחה.
אני רוצה להבהיר לכם משהו. מה שעצוב ומפחיד גם יחד. אני שתקתי כל זמן שהמלחמה מתקדמת, וכל זמן שהתאונות מודיעין לא מקבלות השפעה מנרטיבים כאלה ואחרים של צמרת השבק. אני לא מדברת פה על לוחמי השבק שעסוקים בעבודתם. אני לא משחירה פה חס וחלילה את כל המארג, לא, אבל יש לי בעיה קשה עם צמרת השבק, המוסד והאמן. אם הייתי ראשת ממשלה, ביום המלחמה, פורצים את גבולות ישראל 3,000 מחבלים. השבק לא ידע על אימון במשך שנה. אמן צייר תמונת מודיעין שהתעלמה מתצפיתניות. איך אפשר לעבוד ככה? איך אפשר לעבוד ככה ולאותם אנשים שממשיכים לצייר את תמונת המודיעין?
לא יאומן, זה עד כדי כך שזה נראה שמישהו העלים עין בכוונה. עד כדי כך, כי זה...
אבל לא צריך ללכת כל הזמן לקונספירציה, זה לא סותר. אבל אני מנסה להבין, אם הוא עובד בשבק, אולי מטבע הדברים הוא אמור לדבר עם אנשי חמאס. באמת, אני לא... למה לא?
רק שנייה, אני רוצה להבהיר לכם עוד פעם. אין לי בעיה עם שום דבר. הלוואי שגורמי הביון שלי יהיו כאלה מעולים כמו שחשבתי עד השביל אוקטובר. הלוואי שמה שחשבתי על גורמי הביון שלי, שהם יכולים לנטר בטט, ברגע אחד מחבל מתוך עזה ולשלוף אותו, הלוואי. כי אם הם יודעים לעשות כאלה דברים כבירים, איך הם לא ראו שנה של אימונים ארטילריים, עזים כל כך בעזה, ואיך הם לא ראו במשך שנה ולא שמעו בקשר ולא הפעילו סוכנים.
תגידי, אבל אולי הוא דיבר איתו במסגרת...
את יודעת, עבודתו. אני לא נכנסת
דברים סודיים, כן.
אבל אולי הם לא יכולים להגיד לך, אולי יחיא סינואר הוא משטאפ שלהם, לא יודע מה, כאילו אני מנסה לדמיין.
אני בכלל לא נכנסת לזה. טוב היה עושה ראש השבק אם הוא פשוט היה שותק. זה הכל מתעלם ממנו.
אגב, כמו שהוא שתק עד עכשיו, זהו נזכר לדבר, סליחה, כמו שהוא שתק מתחילת המלחמה.
אני רוצה להעביר לכם, העובדה שראש השבק מוציא מכתב, משתמש בכל אמצעי התקשורת הרדיקליים, 12-13, ומתדרך נגדי, רציתי להגיד לו, תשמע, אדוני, ראש השבק.
תגידי רגע, אני רוצה לעלות על עוד נושא לפני סיום, על גלית דיסטל. חברתך לסיעה, גלית דיסטל, אני רוצה להבין.
לא, רגע, אני חייבת רק עוד משפט אחד ברשותך, כדי שזה נורא חשוב לציבור. אני הגבתי לשבק בפנייה ליו"ר הכנסת. נכתב גם הוא נמצא ברשתות.
ראינו את התגובה שלך.
כתבתי שאם יש מישהו שפגע בביטחון המדינה, באופן קולוסלי, זה מי שנכשל כישלון חרוץ, ביסוס מודיעין בסיסי ביותר על האויב. אז שאנשים מדרגים בכירים, שחושבים שהם יכולים לפגוע ביושר ובשם הטוב שלי על חשבון מדינת ישראל, שיחשבו טוב טוב. לא מאיימים עליי כל כך.
על מה חברת הכנסת גלית דיסטל צעקה לך בושה? אני רוצה לדעת על מה היא צעקה לך בושה, רק ראיתי את זה שהיא צועקת לך בושה, וזה הזכיר לי מיד את ההפגנות של השמאל, שהבושה זה המילה שלהם.
כנראה אני מכוונת לדעת גדולים, כי זה בדיוק מה שאמרתי לה, המילה בושה מאפיינת את כוח קפלן, שיכול להיות שאכן לשם היא שייכת. ואני רק רוצה להבהיר לכם שאני, מאז שאני בכנסת, ובעיקר מאז שהתחילה המלחמה, אני לא נכנס למריבות האינפנטיליות האלה בין ימין ושמאל. אופוזיציה היא אופוזיציה, והיא לא אמורה לחזק את הקואליציה. זכותה להיאבק נגד הממשלה, כך זה עובד. אני, טלי גוטליב, חושבת שהדבר היחיד שצריך לעניין חברי קואליציה, זה להניע את הממשלה, לדחוף את הממשלה ולקרוא לממשלה לנצח במלחמה, לא בסיסמאות. לצאת נגד הכנסת דלק וסחורות לעזה, כי זה מגיע לחמאס.
אנחנו הופתענו, הבוקר הופתענו לשמוע מפרשננו הצבאי, שזה לא רק קמח ושמן, אומר שיש שם גם דברים שהם דו שימושיים, שיכולים לשמש נגדנו.
בואו, אני רוצה להבהיר לכם, אני מבהירה לכם. אנחנו ברוב טיפשותנו, ביד אחת, נלחמים בעוז אדיר. החיילים שלנו עושים שם עבודה שהם, באמת השם ישמור עליהם הרואי. מצד שני, אנחנו מספקים סחורות ודלק וקמח. ועוד כל מיני דברים, גם חומרי בניין למיניהם, זה פשוט עזיה, וזה מגיע לחמאס, הרי רואים בסרטונים שחמאס מפיץ. לכן אנחנו הצענו, אני תמיד אומרת, חבל שאני לא בקבינט, בקבינט יושבים אותם אנשים שחושבים בדיוק, אבל בדיוק אותו דבר.
נכון, ובפרט בקבינט המצומצם.
אותם אנשים שאחזו באותה קונספציה עובר לשביל לאוקטובר, כי אפשר, אם אתה רוצה להצליח להביא חטופים, קבלו רעיון קטן. אם אתה רוצה לאסוף מודיעין, לגייס משטאפ, אם אתה תטיל מצור מסוים על קבוצה מסוימת, אתה בכסף תקנה מידע, בכסף אתה תקנה אנשים שישתפו איתך בפעולה. זה פשיטה של פשיטה של פשיטה. ואם אנחנו נמשיך להילחם באויב, כשצמרת השבק וצהל שוכחים שזה אויב מרצח, שמבין רק כוח, אז אנחנו נתמוסס בתוך הדבר הזה, חס וחלילה.
חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך.
ואני מקווה מאוד שאנשים יהיו, שימו לב רק, באמת, אני קוראת לאנשים, לא לפחד ולא לחשוש. אחרי השביעי לאוקטובר אנחנו צריכים רק דבר אחד, לעשות הכל כדי לחיות כאן בבטחה.
וחד משמעית, אני חד משמעית.
אמת, ואני בנימה אישית חייב להוסיף, אל תפחדים מכל אלה שצוחקים ויורדים עליי, אל תפחדים מהם, כי את צועקת כל שפוי.
אני פוחדת רק מהקדוש ברוך הוא, זה
הכל. יפה מאוד, תודה רבה לך, שיהיה שבת שלום,
בשורות טובות. תודה. שבת שלום, בוקר טוב, פרסומות מיד שבים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו...
אני מקווה שהוא ער.
שבוע שעבר הכתרת אותו כאן לבחיר הפרשנים.
נכון.
עכשיו הוא צריך להצדיק.
בוא.
אבי גרינצייג, בוקר טוב.
הנה, כשאמרת בחיר הפרשנים,
הוא התעורר.
כן, סימן שזה הגמרנו.
אז הנה, הוא צריך להוכיח את זה עכשיו. אבי... עסקת חטופים, אנחנו רואים כאן, אתה רוצה להתייחס לטלי גוטליב קודם?
אני לא שמעתי את כל דבריה, אז אני לא יכול להתייחס לדברים שלא שמעתי.
בוא נדבר על עסקת החטופים, קודם כל, תמורת הסכמת הלחימה. האם בכלל נתניהו, עכשיו אני מדבר איתך רק מבחינה פוליטית, עזוב רגע את הצבאי. נתניהו, כאיש פוליטי, ראש הממשלה כרגע, מעורער קצת על ידי השמאל, יכול בכלל להביא לעסקה כזאת? בעצם אם מסיים את המלחמה, אז מה עשינו כאן? מה האינטרס שלו?
אני לא חושב, שהימין ייתן לו את זה, ואני חושב, בוא נשים רגע דברים על השולחן. העסקה כזאת סותרת גם את האינטרס של מדינת ישראל, וגם את האינטרס האישי הפוליטי.
בדיוק.
אבל אם יהיה רוב, האם יהיה רוב בכנסת לעסקה כזאת?
לא חושב. לעזוב את הכנסת, הממשלה צריכה לאשר בכזה מקרה, קשה לי מאוד להאמין שיהיה רוב בעד עסקה כזאת.
בשנים האחרונות לא ראיתי בכלל רוב נגד עמדתו של נתניהו.
לדעתי כל שרי, אם עסקה כזאת תעלה לממשלה, כל שרי הציונות הדתית ועוצמה יהודית יהיו נגד, חלק גדול ואולי רוב משרי הליכוד יהיו נגד, ואני חושב שאפילו בתוך תקווה חדשה יכול להיות שיתנגדו לזה גם. אני לא רואה...
מה, אז רק שס תצביע בעד?
כי בסוף כל מפלגה שרוצה לשדר, אפילו אתה יודע, ארומה של מפלגת ימין לא יכולה לתמוך בדבר
הזה. אז למה אתה חושב שנתניהו מוביל? אז למה אתה חושב שנתניהו יתמוך בזה?
רגע, צריך להבין משהו. ההצעה הזאת היא דה פקטו קנייה לחמאס. אפשר לטוף אותה בהמון סופנים והסברים ותירוצים,
זה קנייה לחמאס. מדינת ישראל אומרת, אנחנו נכנעים בפני ארגון הטרור חמאס, יכול להיות מסיבה מוצדקת וחשובה והכל, אבל אנחנו נכנעים בפניו. עכשיו, המחיר של קנייה כזאת בטווח הלא רחוק מאוד אפילו, כן, הוא באמת עצום. המחיר של זה הוא יכול להיות חליל אלפי הרוגים, הוא יכול להיות באמת סכנה
קיומית. אבי, בוא נתקדם שלב אחד קדימה. נניח שבעוד חודש, בעוד שבועיים, לא הייתה עסקה כזאת. הלחץ נמשך כמובן, כמו שאתה רואה, גם מקטר, גם מצרים, גם מארצות הברית, כמובן שיש השבינה הגדולה. ואז בני גנץ אומר, צריך לקבל את המתווה המוצע, ואז מן הסתם הוא כבר יהיה קצת יותר משודרג. האם על המתווה הזה הוא יפרוש מהממשלה? כלומר, האם הנושא הזה הולך להסיק?
השאלה תמיד, אמרת, נכנסת פה מילת מוקש, יהיה יותר משודרג. השאלה תמיד, מה יהיה משודרג במתווה?
השאלה אם לטובתנו או לא.
או, אז לא, השאלה, ישראל יכולה להסכים למתווה שבסופו של דבר לא נועל, לא קובל אותה מלחזור לחדש את הלחימה מתישהו, בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד חודש וחצי, לא משנה, אבל שנותן לה את האופציה לחדש את הלחימה. ברגע שחמאס שם כאופציה של הפסקה מוחלטת של לחימה עם ערבויות בינלאומיות, זה דבר שישראל לא יכולה לקבל אותו, לדעתי.
לא רק זה, גם הפסקת הלחימה עם ערבויות, לכמה זמן הם רוצים שנפסיק? לכל החיים? לא הבנתי.
הם לקרואה בחייתם, כן.
נו, תגיד לי מה אתה רציני.
זה ליצנות זה, מה?
יפה.
אז מה זה השטויות האלה? מי מציע כאלה הצעות?
חמאס, אני גם מבין.
ומי, לצערי, אצלנו יש כאלה שמסכימים להצעות האלה.
אם אני יוצא במקום סינואר וצופה בערוצי התקשורת הישראלית, אני גם חושב...
רגע, יכול להיות שזה מה שהיה בשיחה עם אותו איש שבק, שבעצם סינואר אמר לו, תשמע, תן לנו פס ארוך, בלי מלחמה.
לא, הוא פתח לו את הערוץ של איפה אפשר לראות את זה.
אני לא, תראה, אני לא אוהב, יש לי כלל כזה, אני לא אוהב קונספירציות.
טוב, לא, זה היה בהומור, זה היה בהומור. בוא נדבר רגע מילה אחת ככה, כי מוטטים לי שהזמן נגמר, על הבחירות בארצות הברית. טראמפ וניקי איילי, ממש ב-20 שניות.
אוקיי, אני אסייג. קודם כל, טראמפ ניצח, וטראמפ הוא עדיין הפייבוריט לקחת את המועמדות לנשיאות של הרפובליקנים, וכנראה גם לנשיאות
הנשיא.
הסיפור של ניקי איילי, היא הצליחה להפתיע בניו-אמפשר מאוד, זאת אומרת, היא הפתיעה את הסקרים
עצמם. יש לה סיכוי להיות הסגנית או שנגמר הסיפור הזה?
עד לפני שבועיים היא לא הגיעה ל-25, יותר מ-25%.
כן, אבל הפרישה של
דסנטיס ואחרים,
לא בטוח, לא תהיה, הוא שונא אותה.
עכשיו היא קיבלה 44%. עכשיו, אני לא אומר שהיא יכולה להפתיע עדיין בהמשך המרות, זה יכול לקרוב, אבל זה
תלוש, עדיין היא תידרש. אבי גרינצייג.
אבי גרינצייג היקר והאלוף בכיר הפרשנים, תודה רבה לך.
בוקר טוב. שבת שלום. סיימנו שעה ראשונה, אנחנו מודים לצוות שלנו, איך הוא מפיק אותנו, קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופר, נהיה כאן בשעה הבאה.